שלום וברכה. אנחנו ממשיכים את הסדרה שלנו בנושא של המשפחה. נדבר בנושא של חינוך הגיל הרך, האם להכניס ילד למעון או לא. סוגיה מסובכת, סוגיה כואבת, סוגיה מאוד מאוד חשובה. סוגיה שמכניסה הרבה מאוד אמהות להרבה מאוד אשמה. ומצד שני, סוגיה שצריך להעמיק בה, כי היא סוגיה חשובה. ילד שנכנס למעון מגיל 3-4 חודשים עד גיל 3 שנים, הוא בפירוש ילד שעלול להיות משעה 7:30 בבוקר עד שעה 3:30-4 בערב, בידיים של שתי מטפלות ל-10 ילדים, וייתכן ולא יקבל את תשומת לב המתאים לו מחד. אבל מאידך, אנחנו מבינים את המצב של האישה המודרנית שרוצה לעבוד, ואת המצב הכלכלי הלא פשוט, של האברך שלומד תורה ואשתו צריכה לעבוד, וכל הדברים המוחכבים של החברה שגורמים שלפעמים אין ברירה. ואז כשאין ברירה אנחנו רק צריכים להעמיק ולהבין מה עלינו לעשות. אז נדבר פה על נושא הזה כמובן ממקום כמה שיותר גם רחב, כדי שנוכל להביא בסוף השיעור עצות מעשיות. אבל מדובר בנושא כמובן חשוב. ילד בשלוש שנים הראשונות בונה את עיקר כוחות הנפש שלו. עיקר הכלים, עיקר הכוחות של החיים שלנו, האמונה, התענוג והרצון שהם שורש החיים, אנחנו נקבל אותם בשנה ראשונה, שנייה ושלישית. לכן ייתכן וכתוב בזוהר, מאמר בזוהר, שחינוך ילדים שליש בזמן המפגש בין ההורים, שליש בהיריון, שליש אחרי הלידה. ומה שקורה אחרי הלידה, כשהילד מחנכים אותו, מסוגל לתקן את שתי השלישים הראשונים. זאת אומרת שיש אפשרות תמיד לתקן, יש תמיד אפשרות לתקן את הכל, ועל אחת כמה וכמה לתקן את מה שילד למשל לא קיבל מספיק בשלוש שנים הראשונות. זה כמובן, הכל בר תיקון, זה אנחנו יודעים. אבל אנחנו פה רוצים להתבונן, אני חושב, בנושא מאוד 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 מרכזי. יש להבין שלחנך ילד זה לחנך אותו לעמוד איתן מול המציאות הלפעמים לא פשוטה. שכשיפגש עם כל מיני חוויות מפתיעות, שלא ייכנס לטראומה. כן, מה זה טראומה? טראומה זה במהר מדי, קרוב מדי, חזק מדי, אין לי כלים להכיל את האירוע הזה. אבל אנחנו רוצים לגדל ילדים שלהם כוחות נפש כאלה, שהם יוכלו לעמוד בשינויים של החיים. ומה עושה בעצם את ההבדל בין 100 אנשים באותו אירוע טראומטי? הגמישות. כלומר, היכולת לא להתעקע במקום כפייתי, אלא היכולת לגלוש איכשהו וללכת הלאה ולהמשיך ולהמשיך את החיים ולקחת ללמוד מה שהם רוצים ממני באירוע הזה, והפך את המספדי למחול לי. להפוך את החיים לספר פתוח שאתה לומד כל הזמן מהם ואתה גודל מהם. עכשיו, יש מידה שנקראת מידת הגבורה, שכשהיא מתוקנת, היא נקודה של עצמיות, חיבור פנימי. חיבור פנימי כזה שאתה יודע, בדיוק מה אתה רוצה, אבל אתה גם יודע איך לעשות אם במקרה והחיים לא נותן לך מה שאתה רוצה. זה נקרא אדם חזק. חייל קרבי בסוף המסלול צריך להיות אדם שמצד אחד יש לו כוח, רצון, יש לו נקודה של עצמיות, ומאידך יש לו גם את היכולת לפעמים לאלתר, כי עכשיו יש איזו משימה שהיא שונה ממה שלימדו אותו, והוא מסוגל להתאים את עצמו אל המציאות. זה נקרא גבורות מתוקנות. הגבורות הלא מתוקנות, זה הכעס, זה החרדה, זה מה שעושה שאתה כל הזמן חי באיזה מין עמדה נפשית קטועה, קטועה, לא רציפה, עם עליות וירידות וכל מיני שינויים כאלה. אז אפשר להגיד שככל שיש יותר גבורה פנימית, יש יותר עמידה באירועים של המציאות. אפשר להגיד שזה מה שאנחנו היינו רוצים. אומר הבעל שם טוב, לחנך ילד זה להכניס אותו לארץ ישראל. מה זה ארץ ישראל? בחינה של אמת מארץ תצמח. זה לעבור מהר סינה להר ציון. לעבור מבחינה שאתה מקבל את הכל מההורים שלך מלמעלה. ואתם יודעים שבהר סיני, מי שנמצא שם זה העם. המילה בני ישראל נעלם כשמתקרבים להר סיני. העם, יש מפרשים שאומרים ערב רב. כלומר, כל הדחיפה הזאת לקבל תורה בכלל, עם ישראל רצו להיכנס לארץ ישראל. מה לעשות שהיינו צריכים 2000 שנות תורה? היינו צריכים תורה, היינו חייבים תורה. עם ההגבלה, פחה נשמתם, הם מעמד לא פשוט, שבא מלמעלה למטה, כמו שבפרשת תצא, ויצא, סליחה, אנוכי יימח כתוב, בהר סיני קיבלנו אנוכי, השם אלוקיך. בחינה של אנוכי, בחינה של שכינה, שנמצא איתנו בגלות, ובאר ציון מקבלים תורה אחרת. כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים. בארץ ישראל אנחנו מקבלים תורה שבאה מבפנים. יש פסוק מאוד מאוד חשוב שאנחנו צריכים לזכור אותו ולדעת אותו. לעתיד לבוא אומר לנו ירמיהו למד א', ולא ילמדו עוד איש את רעהו ואיש את אחיו לאמור, דעו את השם. כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם נאום השם. כי אסלח לאבונם ולחטאתם לא אזכור עוד. חטא אדם הראשון, עברנו מעץ הדת תובעה מעץ החיים, סליחה, לעץ הדת תובעה. עברנו ממצב של טבעיות בקבלה של תורה לבחינה של אי טבעיות, של עמל, של קושי. כתוב, נכון, יש גמרא שאומרת שאין תינוק קורא אבא עד שלא מכניסים בו דגן. מה זה קשור? אז יש דרשה שלה, רבי צדוק הכהן מלובלין, שמעתי מהרב מר קוז'בסקי, שנתן דרשה בבר מצווה שלו, 80 דפים. רבי צדוק הכהן מלובלין היה אז לא רבי, אלא היה בן 13. נתן דרשה של 7 או 8 שעות, ובסוף הדרשה הוא כותב, שם בסוף הדרשה, שחצי נרדמו והחצי השני הלכו. זה בר מצווה של רבי צדוק הכהן מלובלין. אז הוא מפרש שם את הגמרא הזאת הידועה, שאין התינוק קורא בא אלא שמכניס בו דגן, אלא הוא מסביר שכשהתינוק יונק משדה אמו, אז הוא עדיין בבחינה של קבלה, הוא מקבל את הכל, ואז יש עמדה סימביוטית, נכון? מה זה סימביוטי? הוא תלוי באמא. הכל מקבל ישר מאמא. ברגע שיש כבר מחק, יש כבר דגן, זה כבר אוכל, זה כבר לא יניקה צמודה. ברגע שיש דגן, אז יש נפתח איזה מרחב, זה נקרא. מרחב, כלומר חלל. יש איזה ריק, שזה קושי. בקושי הזה, אפשר שיכנס שם דיבור. מה זה דיבור אם כן? לפי זה, מה זה תקשורת? מה זה דיבור לדבר? זה למלא את החלל, הריק שנוצר, מאותו ריחוק. אז ככה היה בדיוק בין אדם וחווה. כתוב על אדם וחווה אחרי החטא, מקום מספר 4. וישמעו את כל השם אלוקים מתהלך בגן לרוח היום, והתחבא האדם ואשתו מפני השם אלוקים בתוך עץ הגן. ויקרא השם אלוקים אל האדם ויאמר לו אייכה. יש מצב שהאדם חטא ואז הוא נבהל נורא. כי לפני החטא הוא היה שומע את כל השם בתוכו. מי אמר את הדברים האלה? רבי מאיר שפירו. מי זה הרב מאיר שפירו? מייסד הדף היומי. שיש לו זכויות. היום יש כמה עשרות אלפי לומדי דף היומי בעולם, אולי יותר. אז הוא מסר את זה לתלמידו הרב לובל. והוא מסביר שמה שהיה שם, שאחרי החטא, אדם וחווה פחדו, הרגישו שכבר אין זהו, לא מקבלים תורה כמו פעם, את כל השם לא יוצא מבפנים. יש כבר ריחוק. אז הלכו והתחבו בתוך עץ הגן. הלכו בתוך העץ, נכנסו בתוך העץ, חיפשו שם לשמוע את כל השם כמו שהיה לפני. הם היו נורא במצוקה, שאין כבר את הכל שנמצא מבפנים. ואז מתחיל להיות דו שיח של אייקה, שאני מחפש אותך, אדם. ואתה מחפש את השם. וזה שיר השירים, שיש חיפוש הדדי בין כל הכיוונים, שכל אחד מחפש זה את זה. אז התורת ציון, כן? אתם יודעים שהתורה שניתנה בארץ ישראל, בהר גריזים והר עיבל, היא תורה שעם ישראל נמצא למעלה, והתורה באה מלמטה, מהלוויים ומלמטה. יש תורה כזאת, כן? שקיבלנו, זה לא הר סיני שזה מלמעלה ואתה למטה, לא. אלא זה הפוך. זה תורה של אמת מארץ תצמח. אתה רוצה לגדל פה ילדים שידעו לדבר בצורה כזאת שהדיבור יחבר אותם אל המהות. אתה רוצה ילדים שהכוח הרצון יבוא מנקודה של עצמיות, עצמאות, עוצמה. זו אותה מילים בעברית, אומר דוד בן יוסף. אתה רוצה לחנך ילדים שהמוטיב שמנהיג אותם זה נקודה פנימית של מה הנשמה שלך רוצה. לכן זה לא דור שאפשר לחנך אותם לגבולות כמו פעם. פעם, בחוץ לארץ, ההורים שלי, כמו כל ההורים, נכנסו לחנות. איזה חנות זה? אני לא זוכר. אבל היה שוט. היו קונים שוטים. זה היה מידה חינוכית רגילה. כן? עכשיו, הם אף פעם לא השתמשו בזה. אבל לא משנה, ידענו שיש באיזה מגירה, איזה משהו עם שוט. כאילו זה היה... כשנזכרתי בזה, אמרתי, איפה היינו? לפני כמה? לפני 45 שנה? זה היה נהוג. תנסו לדמיין את עצמכם. הורי נכנס לתוך חנות, אומר, שלום, אדוני, אפשר לקנות איזה שוט ככה, מסמרים, לא יודע, כן. אין דבר כזה, ברוך השם. אין דבר כזה, כי אנחנו מבינים שמדובר בלחנך, כלומר, להכניס את הילד לארץ ישראל, כלומר, לחבר אותו לרצון הפנימי. ארץ עושה את רצון השם. אתה רוצה לחבר את הילד למקום כזה שלא ילמדו עוד איש את רעהו ואיש את אחיו לאמור דעו את השם כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם. לא ילמדו, לא צריך להחזיר בתשובה היום. אלא אדם יחזור בתשובה כי הוא יראה, בחיקוי, הוא יראה איזה שהוא משהו, והוא יגיד, זה אני רוצה. זה צריך לבוא ממנו, זה לא צריך לבוא לשכנע אותו. תניח תפילין זה טוב לנשמה. זה לא נכון. על פי האמת זה לא נכון. וברוך השם, הנשמות של ארץ ישראל כבר לא נמצאים שם ברמה הזאת. אלה הן נשמות מתוקות מאוד, מתוקנות מאוד, ומה שצריך זה להזכיר לאדם עד כמה הוא מתוקן. סטו. אין מה לנסות להכניע אותם. גם העבודה של התשובה, תוך הכנעה וביטול וחסידות, וזה, היא פחות עובד, היא פחות נכונה. האסטרטגית היא פחות נכונה. כי עברנו מאר סיני לאר ציון. זה לא שאין אר סיני, זה לא שאין תורה מן השמיים. זה אומר שאנחנו עוברים שלב. אנחנו בתוך שלב אחר. ואנחנו רוצים שהילדים שלנו יקבלו את התורה הזאת מהבית שלהם. כלומר, אם אני מתאר עכשיו את תיקון של מידת הגבורה, אנחנו רואים איזה בית, שיש איזה מקום שהילד יכול לעשות שטויות, וזה בסדר. האמא לא נכנסת לקריזה, להיסטריה. זה בית בלי צעקות. בית שאין כעס. יש גבולות, כמובן שיש גבולות. אבל יש גבולות מצד שמדברים עם הילד, זה לא מתאים מה שעשית. תרים עכשיו מה שהפלת. נכון, זה לא יפה? כלומר, אתה מעורר את הקול של הילד שרוצה. אז גיל הלא, למשל, בגיל שנתיים בערך, עד גיל 3 ו-4, ילד מתחיל את הלא רוצה שלו. אנחנו צריכים שההורה יהיה בעמדה נפשית כזאת, שהוא ייצור איזה מחב, שלא יכפה על הילד מצד אחד את עמדתו, מצד שני שייתן כן לילד ככה לפחור מעצמו, אבל שיהיה גם הנהגה, שההורה נשאר מנהיג. ואמרנו את זה בכמה פעמים, המנהיג בישראל עבד מלך מלך. המלך הוא עבד לעבדים. הוא מכיל, הוא מצמצם את עצמו, וזו הגבורה המתוקנת, הוא מצמצם את עצמו כדי לעורר את המידות של גבורה מתוקנת, שזה נקודה של עצמיות אצל הילד, שהילד מחובר לעצמו. כדי שכשהוא ייפגש חס ושלום עם כל מיני אירועים מהמציאות, שזה תקיפות חיצוניות, כן, אלימויות, שהוא ידע להגיב נכון, פנימי. תחשבו על ויכוח בין הורים, כן, בין איש ואשתו, יש אחד שצועק על השני, והשני מסתכל על הראשון ואומר לו, למה אתה מדבר ככה? לא מתאים. זה נעצר. יש גבורה מתוקנת. הוא לא עונה, כן, אגרופים, כן. אלא הוא יש לו גבורה, או יש לה גבורה. אחד נעצר, מסתכל השני, אומר, בוא נדבר בצורה אחרת, יותר מתאים. נכון? זה גבורה מתוקנת. זה כשיש עצירה כל הזמן, כן, ילד מתבגר אומר, אבא, תן לי כסף. ההורה אומר, רגע, נתתי לך כבר אתמול, נכון? אני אחשוב על זה, תן לי לחשוב קצת. זה טוב. למה זה טוב? גבורות מתוקנות. יש המתנה בבית הזה. המתנה אותיות מתנה. יש אפשרות שהילד ילמד לצייר את החסר, כי יש איפוק, כי יש גבורה. אם יש גבורה מתוקנת, לא יהיו גבורות לא מתוקנות של כעסים ושל חרדות, יהיו פחות. וזה בחינה מאוד מאוד פנימית. לכן, כשמדברים על נושא של מעון, כמו שהתחלנו לומר, צריך לזכור שלפעמים המצב הוא טוב שהילד ילך למעון, דווקא. ולמה? כי עכשיו האמא, היא מרגישה שאם היא תישאר עם הילד שלה בבית, היא תתפוצץ. יהיה לה מאוד מאוד קשה. אין לה כוח. אז זה בסדר גמור שהילד יהיה זה באיזשהו מקום, כדי שבמפגש הזה, כדי שיהיה לה כוח להכיל את התינוק או הילד בזמן המפגש, כן.
אין מקום בכלל לעונש פיזי
מתון? עונש פיזי מתון? לא.
בכלל
לא. כי אם זה מצליח, זה גרוע. זה לא שזה לא יכול להצליח. כי אם... בין שנתיים שמקבל איזה טונג על היד. אז אפשר להעמיד פנים, כאילו כל זה מספיק. לילדים היום הם מדינים מאוד. צריך לזכור את הדבר הזה. בגלל שמדינים מאוד, לא צריך להשתמש בבזוקה כדי להרוג זבוב. אתה יכול בעמדה נפשית ברורה, בלי להרים את הכל אפילו לפעמים, בלי לצעוק. אלא רק ביקשתי ממך שלא להתקרב למחם בשבת, אני יודע. כי זה מסוכן, כי זה. לא צריך לתת הסבר אגב, הרבה פעמים. זה רק עמדה נפשית כזאת, שזה ברור שלא. והילד קולט דווקא. הילד קולט. אין כבר צורך. זה להשתמש בכלים לא מתאימים. זה צריך לעשות את המעבר. אנחנו בתוך תקופת מעבר. וצריך לזכור את הדבר הזה של המעבר. כי אם לא, אנחנו עלולים להשתמש בכלים טובים, אבל לא מתאימים. לא מתאים לדור. יש, כתוב בפרשת ויצא, כתוב על הנושא של האבן. כן? במקור האחרון, שם המספר 7. אבן זה חיבור אב-בן. נכון? זה חיבור אב-בן. הגאולה של היום, של אליהו הנביא, היא גאולה של ואשיב לב אבות על בנים ובנים לאבותם. צריך שיהיה חיבור עכשיו מחדש, לבנות את האבן מחדש. עכשיו, היו שלושה תקופות של אבן, בעיקר. יש אבן שנקראת אבן השתייה, שעליה הושתת העולם, וזה 2000 שנות תאו, זה נקרא. כן? יש 2000 שנות תאו. ואת יש פרינה של אבן, כמו שזה גנטי, אפשר להגיד, כן? בהתחלה. אחרי זה יש 2000 שנות תורה, וזה האבן שיעקב שם מראשותיו. האבן הזאת שממנה מתחיל 2000 שנות תורה. זה הרב לוריה כותב. ואחרי זה אנחנו מדברים על אבני ירושלים. אנחנו מדברים על בניין הבית. 2000 שנות משיח. אומר המדרש תהילים שם. יש מדרש תהילים נורא מעניין על האבן הזאת שלקח יעקב. כן? כי חזר יעקב ללקט את האבנים, הרי היה לו 12 אבנים, ומצן אחת. לקח יעקב את האבן ושם אותה מצבה בתוך המקום. וירד לו שמן מן השמיים ויצק עליה, שנאמר, ויצק שמן על ראשה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? תקשיבו טוב. נטל רגל ימינו וטבע אותה עד עומק תאומות. לקח את אותה אבן, לקח את רגל ימינו הקדוש ברוך הוא, ונטבע אותה את האבן עד עומק תאומות, ועשה אותה סניף לארץ כאדם שהוא נותן סניף לכיפה. מה קורה פה? רגע. אבן השתייה היא תחילת 2000 שנות תו. האבן הזאת של יעקב זה התחלה של האבן של 2000 שנות תורה. אבל לא, אבל מתברך שבעצם זאת האבן. זה אותו דבר. וגם אבני ירושלים זאת האבן. זה באותו מקום, בער הבית. פה שבדיוק האבן השתייה. יש רק שכלול של אותה בחינה. יש שכלול של בחינה שהיא חיבור אב-בן. אנחנו רק מתקדמים. החיבור היום של אב ובן היא פרינה של, כמו שאמרנו, שזה אבנים כאלה וזה אש יורד מן השמיים. מה זה אש? אש שגבורות. אנחנו נחזור בחיבור הורים ילדים, נחזור לקשר של גבורה. של אתם יודעים, הסנגור הגדול של ישראל זה יצחק אבינו במדרש. זאת אומרת, מה זה להיות סנגור? זה מידת הגבורה. זה צמצום, ענווה, ביטול, מוכנות להקשיב, מוכנות לתת מקום לשני. לא להביא את עצמך, כן? אז אם אנחנו מסכמים, לחנך ילד זה להכניס אותו לארץ ישראל. להכניס אותו לארץ ישראל פירוש הדבר לגדל את הנקודה של הרצון הפנימי שבו. צריך אם כן שהשעות שהתינוק והילד אחרי זה נמצא אצל האמא, אצל ההורים, צריך להיות זמן טוב. זמן שאתה פנוי. אם את כאישה מרגישה שאת לא יכולה להיות פנויה כל היום בבית, זה משגע אותה להיות בין ארבע הקירות של הקרוון, וגם חייבים לעבוד וכו'. אין בעיה שהילד יהיה במעון. אבל אז צריך שאת נמצאת איתו, שיהיה באמת קשר, שיהיה באמת חיבור. וזה אומר עוד דבר, שלכתחילה כדאי שהתינוק והילד יהיה כמה שיותר זמן, שעות אצל אמא שלו. זה לכתחילה. אבל מה לעשות שהמציאות היא רק בדיעבד בארץ ישראל? מה לעשות שהצמיחה של הרצון הפנימי הזה של ארץ ישראל, של עושה רצון השם, זה להבין שהמציאות היא הקוצ'ר שלי, היא הרבה שלי. המציאות היא זאת שמובילה אותי. אדם יש לו איזה משבר, יש לו איזה קושי בחיים. מה הוא צריך עכשיו להסתכל? על המציאות שלו. מה המציאות הזאת של המשבר? בא ללמד אותי, המשבר הזה הוא לא צריך לקחת רק תרופה, לחסל אותה, את המשבר. לא, אלא ללמוד מהמשבר. המשבר יש לו קול. המשבר מדבר איתנו. אז אם יש איזה משבר שאומר משהו, אני צריך רק להקשיב למשבר ולפעול לפי המשבר. לפי הקול הזה של המשבר. ואם כך, אין משבר. זאת אומרת, יש משבר כשאני נתקע. יש משבר כשאני קצת כפייתי, כשאני רוצה להכניע את ההנהגה שלי למציאות, אבל כשאני מוכן ללכת עם המציאות. אז ככה אומרים על השכינה. השכינה הקדושה יש לה שתי תפקידים. זה גם שמעתי מהרב מרקוז'בסקי. לשכינה יש שתי תפקידים. יש תפקיד אחד בשכינה שהיא מה שנקרא סוג של משכון. כן, שכינה בתומתם. שכינה הולכת בגלות, יוצאת לגלות. יש לי משכון, אני יודע שיש בחינה כזאת של שכינה שעוד מעט נחזור לארץ ישראל. כן, בחינה של, אבל יש שכינה שהיא שכנות. שהיא נוכחות. הרב לוריה טען לפני מותו, נודע לי ברשות העליון שהשכינה חזרה לארץ. מאוד מעניין לשמוע ולקרוא את הדברים האלה, שבעצם מי מחזיר את השכינה? עם ישראל. כאילו עם ישראל הוא מעל השכינה. כן, בתיאורים הקבליים של החיבור בין כנסת ישראל לשכינה, אתה מבין שהעבודה של הצדיקים זה להקים את השכינה מהפכה. כלומר ליצור פרינה של שכינה שכנות. לא כמו שכינה משכון, לא כמו שכינה שהיא רק תזכורת כזאת, שאנחנו רק נזכרים שם שאנחנו צריכים לחזור לארץ, אלא שכינה שמראה שאנחנו בדרך לחזור למה שאנחנו. אז אמרנו את זה בשיעור הקודם או לפני הקודם, לא זוכר, שבמקום של השבירה של הכלים יש הופעה של אורות בן, של השברים. זה נקרא צעקה. ואת אדם קורא לו איזשהו משהו בחיים, ילד למשל, מתוסכל, בוכה. במקום שיש אורות בן, יש הופעה של אורות מה. בן גמטריה בהמה, מה גמטריה אדם. האדם מתעורר לעולם הציורי שלו, לעושר הפנימי שלו, כשקשה לו ולא נורא, שהוא מאפשר למציאות להיות קשה. לפעמים קשה, זה בסדר שקשה. למה? כי המציאות הקשה הזאת, אני לא הולך להתבחין עכשיו. היא הולכת ללמד אותי להיות אדם יותר גדול. ויש חוק. באמונה בהשגחה, שאין ניסיון שבא לאדם אלא אם כן הוא מסוגל לעמוד בו. זה פשוט החוק הזה, חשוב מאוד. אתם יודעים כמה זה מרוויח לנו פגישות בטיפול נפשי כשאתה יודע את העיקרון הזה? אל תיבהל, אין דבר כזה שקיבלת משהו שאתה לא מסוגל לצאת ממנו. בטוח שאתה יכול לצאת ממנו, זה ברור. למה? כי כשבא ניסיון, ניסיון זה שתי דברים, נס יוון מגביה אותך למעלה, מוריד אותה למטה, מוריד אותך למטה. נס, ניסיון. הניסיון הזה הוא בא לנסות את מידת הגבורה שלך. האם אתה תבכה, תצחר, תכעס, תפחד, או האם אתה תלמד להכיל. זה בסדר שאתה תבכה, אגב, זה בסדר שאתה תיפול, אבל גם זה בסדר גמור שתדע ללמוד מהניסיון הזה. זה נקרא שלוש השנים הראשונות של החיים, שנדע. מה שאדם בונה לכתחילה בחינוך ילדיו, בשלוש שנים הראשונות של החיים, זה נקודה של עצמיות, זה נסתר, זה לא נראה מבחוץ, אבל היא הבחינה האמיתית. אז הרב קוק כותב, אור השכינה הוא כנסת ישראל. זה שחזרנו עכשיו, רוב מניין ורוב בניין בארץ, רוב עם ישראל בארץ, סימן שהשכינה חזרה, אומר הרב לוריה. כלומר, אור השכינה, כנסת ישראל, זה אותו דבר. האידאל הישראלי השורה באומה כולה, העושה אותה לחטיבה אחת בכל דורותיה. אומר הרב לוריה על זה, ביד כולכם, אין חלוקה לשבטים, זה ברכה. לא חשוב שיש אידאל, כן? יש בהלכות שמיטה דווקא ש... ביובל שיש עניין של אידאל כזה שנחזור לשבטים. אבל גם זה שחזרנו בחטיבה אחת, יש לזה גם מעלה מאוד גדולה. עוד, כל השבטים עוד לא חזרו כמובן. כשהאורה הגדולה הזאת מתגלה בארץ, גלה בחיים המעשים השכליים, הכל מתברך. יש ברכה. את המציאות היא מבורכת. הילד הוא מוכן לקבל אותך כאורה. הוא מוכן להקשיב לך. הוא טוב. מה שהוא צריך זה רק דבר אחד בדור הזה, את העין הטובה שלך עליו. עין טובה זה לסנגר, זה מידת הדין. העניין הוא לתקן את מידת הדין. ולתקן את מידת הדין, מידת הגבורה, זה אומר להפוך את החרדה ואת הכעס לנקודה של עצמיות. וכמובן, ההורה לא יכול לחנך אף אחד אם הוא לא עושה את זה עם עצמו. וזה אומר תורה, וזה אומר תורת ארץ ישראל, וזה אומר חיבור לחוויה, וזה אומר חיים עוצמתיים, שאדם הוא חי את החיים שהוא רוצה. הוא מכניס את עצמו באכילה שלו, הוא מכניס את עצמו בתורה שהוא לומד. כן? תורה לשם ה', לשם המלכות, לשם, מה זה תורה לשמה? לשם המציאות שאתה חי. לא תורה לעצמה, אלא תורה לשם מפגש אחר עם החיים שלך. ברגע שיש את החינוך הזה, אז יש ואשיב לב אבות על בנים. יש כבר מפגש שהמציאות של הבן היא לא מאיימת על האב, אלא הפוך. האבא נמצא בעמדה נפשית כזאת שהוא מעוניין גם בפגישה הזאת עם הבן. הוא מעוניין בזה. הוא דווקא נהנה מזה. הוא חי את המפגש עם הבן כמקום מצמיח את הנקודה של העצמיות. אתה מסתכל על הבן שלך, אתה רואה אותו, אתה אומר, זה מה שאני רוצה. הוא הרבה שלי. הוא הרב שלי. הוא זה שאני, זה מה שאני רוצה להגיע אליו. הדבר הזה, תראה, כמה הוא מחובר לעצמו, כמה הוא עושה את מה שבא לו. אז לפעמים זה לא טוב. לפעמים הוא שובר אולי כוסות, ולפעמים הוא משחק עם החשמל. יש צורר בגבולות, כמובן שיש צורר בגבולות. אבל יש משהו שאנחנו הולכים ללמוד מהדור הצעיר הזה, שלאין ארוך יותר חשוב מאשר להטיף לו, להחזיר אותו בתשובה, לתקן אותו. אין כל כך. כי תורה, דילי זה נקרא, תורה חדשה, מעתי תצא, לא ילמדו עוד איש את אחיו. התורה תבוא מבפנים, הם תורה. עכשיו, כל הבעיה שאנחנו במעבר, לכן יש כאלה שיגידו, רגע, 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 אולי אתה רץ, אולי זה עדיין לא, אולי עדיין אנחנו לפני זה. מי אמר? אני רואה שזה עובד יותר. או שזה עובד יותר, לכן זה נכון. אני רואה שככל שאתה מחנך בצורה כזאת שאתה נותן לילד לחזור לעצמו מעצמו, הוא קודם כל נהיה יותר חזק, וגם זה עובד יותר. כאן ילד לא רוצה ללכת לישון. אתה אומר לו, זה בסדר שתלך למיטה ותקחה ספר, אתה רוצה ככה? אתה לא אומר לו, אני מחליט, אתה הולך לישון. זה שתי עמדות מאוד שונות. זה מאוד מאוד שונה. שאלה, האם אתה סומך על הילד, מאמין בו, ועובד איתו, או האם אתה תורה מסיני. אתה תורה מסיני, או תורה מציון. כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. היא בחינה אחרת. זה תורה אחרת, תורה דילה, תורה שבאה מבפנים. נקודה זאת של עצמיות, של התעצמות הרצון. ככה הרב קוק כותב בכמה פסקאות. והרב אבינר מסביר כל כך יפה את, את, את הרעיון הזה של הרב קוק. שצריך שיתגדל, אומר מידות הראייה, שיתגדל הרצון, ואחרי זה נפנה אותו לקודש. אומר הרב אבינר, עדיף שילד יתאפס על העץ. ישבור את הרגל, אבל את הרצון הוא לא ישבור. תן לו. יש הורים שמחנכים לילדים שהם לפחדנות. אל תעלה, אל תעשה, אל תזה. מה אתה עושה? תישאר פה, מטר ממני אתה לא זז. ומה נהיה עם הילד הזה? זה הפוך על הפוך. הוא ילד חרדתי, ילד שלא יודע מה הוא רוצה, ילד שעלול להיות ילד צמחתות, ילד בלי הגנות. לעומת זאת, ילד שדווקא יש גיל מאוד מאוד מרכזי, זה גיל שנה ותשעה חודשים. מגיל, זה עד גיל שנתיים וחצי בערך, זה סופר מרכזי. מרגרט מלר קרא לזה רפרושמן, בלועזית רפרושמן בעברית. זה דומה, זה מאוד דומה בצלילים, זה קצת שונה, אבל זה דומה. מה זה רפרושמן? רפרושמן זה תקופה שהאימא יושבת בסלון, והילד עכשיו משחק בחוץ. הילד יודע שהאימא נמצאת בסלון וקוראת את הספר שלה, או סורגת כיפה לבעלה. אבל זה בסדר שאין עכשיו דיבור ביניהם. אבל לפעמים הילד מפסיק לשחק, אומר, אימא, אפשר מים? כלומר, הוא חשוב לו להיות בלי אימא, אבל לדעת שהאימא נמצאת איתו. כן? אז נחזור, נחזור להגדרה של מה זה דיבור. אמרנו שמה זה הדיבור? מרבי צדוק הכהן מלובלין, הדיבור זה בא למלא את החלל, את הריק שנוצר מזה שכבר אין חיבור מהותי, פנימי. יש חטא, אמר הרב מאיר שפירו. יש חטא. לכן אדם הראשון בא ומחפש את הדיבור בתוך העץ. קשה המחק הזה, הריחוק הזה. כן? זה נורא חטא. דבר נורא. אז אתה בהנהגה של עץ הדת טובה, ברוך השם, חזרנו לארץ ישראל. אנחנו מתקרבים לאלף השביעי. אנחנו מתקרבים להנהגת האיחוד. מסתיימת ההנהגה של שכר ועונש, אומר הרמח"ל. מסתיימת ה-6,000 שנה. אבן, אבן, אבן. זה לא שלושה אבנים, זה אותה אבן. אבל זה אבן שעוברת תהליכי שכלול. מאבן השתייה לאבן יעקב לאבן הבית. אנחנו עוברים תהליך שכלול ושינוי. בקשר בין אב לבן, ואשיב לבבות על בנים בנים לאבותם. שבחיבור יהיה משהו לא מילולי, שאתה לא צריך להגיד גם לאשתך, אני אוהב אותך, כדי שהיא תרגיש שאתה אוהב אותה. גם ילד, לא צריך שתגיד לו יותר מדי שאתה אוהב אותו, כדי שירגיש שאתה אוהב אותו. הוא יודע שאתה אוהב אותו. איך הוא יודע? כי בתקשורת יש אהבה, יש מיתוק, יש סינגור, כלומר יש מידת הדין מתוקן, מתוקנת. אם הדין הוא מתוקן, יש אפשרות להכיל את השטויות, את הנפילות של הילדים. פחות להקפיד עליהם, כי הקפדה זה גבורות לא מתוקנות. פחות כעסים, בעיקר. מה שיהיה בסוף, זה השפעה נכונה בין ההורים. כשבין ההורים יש בדיוק סוג של אהבה כזאת, שכל אחד נותן מקום לשני. זה גבורות מתוקנות. כל אחד מצמצם את עצמו אל השני, נותן מקום אל השני. אם נחזור לנושא של המעון, הבעיה הקטסטרופלית של המעון, שהוא לא מקבל קשר פרטני לפי הצורך ההתפתחותי שלו, שברור. מאידך, זה מעורר הרבה מאוד אשמה, והרבה מאוד קושי, ולפעמים קושי כלכלי, ולפעמים קושי זוגי בעקבות זה, וקושי נפשי שהאישה מאוד קשה לה להישאר עם... ולכן, מאוד חשוב בארץ ישראל שנלמד להקשיב למציאות. ואם קשה לי, זה בסדר גמור שהילד ילך למעון. לא כי אמרנו שזה טוב לכתחילה, אלא כי בדיעבד זה בסדר. ועיקר ההכשרה של תיקון הגבורות זה להכיל את הבדיעבד בצורה עמוקה ונכונה. היכולת הזאת לגלוש עם הגלים זה תיקון של הגבורה. שאתה מחובר לנקודה עצמית יותר, אתה פחות מתבלבל, אתה פחות הולך לאיבוד. יותר מחובר לנקודה, ולכן כשהאימא מקבלת את הילד שלה בשעה 2 או בשעה 4, היא תיצור שמה קשר, שריח של גן עדן יש שם. ולכן הילד בסופו של דבר יקבל מנה קדושה של אהבה ואחווה וחינוך טוב, וזה מה שהאישה עכשיו יכולה לעשות. שלא תשכח שאם במקרה וזה יגרד לך ואת רוצה פתאום פחות לעבוד ולהיות יותר עם הילד, שזה גם בסדר, כן? שלא הבדיעבד יהיה פתאום לכתחילה. אבל זה שיש מציאות בדיעבד, אני שוב חוזר, זה בסדר גמור, ומאוד חשוב שאישה תרגיש שלמה עם זה, שהילד עכשיו נמצא בתוך מקום שלפחות יכולה גם לפרנס, לפעמים זה יש הכרח בזה, וגם שיכולה לבנות את עצמה וליצור כוחות כאלה, שאלה מה לתת אחרי זה במפגש עם הילד. אז אנחנו אם כן מבינים שההתחדשות הזאת של הקשר אב בן, זה הגיע לשיאה של הנהגת הייחוד. מה זה ייחוד? קשר עין, חיבור, שאתה מחובר אליו, אתה מחובר פנימה אליו, אז אתה לא מתפעל מהרע שלו, אתה לא עסוק בחיצוניות של הקשר, איזה חמוד, זה לא הנושא אם הוא חמוד או לא חמוד, גם ילד לא חמוד הוא חמוד הרי, אלא מה, אתה מחובר פנימה, אתה מחובר פנימה, ואם אתה מחובר פנימה אתה מכניס אותו לארץ ישראל, אתה מחבר אותו לנקודת הרצון שלו, אמונה, תענוג, רצון. הרצון זה ה... אפשר להגיד הסיומת, כלומר המגמה של השלוש שנים הראשונות, אפשר להגיד שהכל קורה בשלוש שנים הראשונות של החיים, השורש של הכלים זה נקרא, שורש של כוחות הנפש, וכמובן הכל בר תיקון גם בהמשך, אבל מאוד 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 שנדע את החשיבות של תיקון מידת הגבורה, וזה כדי שהילד ואנחנו נוכל להכיל את המציאות השונה, המתפרצת בחיים, בצורה יותר הרמונית, יותר לגלוש על הגלים, פחות להתפעל ממנה, פחות להיאבק נגדה, פחות לפחד, פחות לכעוס, וזה גבורות מתוקנות של עצמיות, עצמאות, עוצמה. אם יש שאלות, אשמח. אם לא, לא נורא. בסדר? כן. קשה לך לדמיין חינוך בלי נקודה פיזית, כי ככה חונכנו אולי. וככה חינכת. ואתה צודק שקשה לנו לעשות מעבר, לעשות שינויים. אבל תבדוק את המבחן של התוצאה. זה הכי חשוב. לא בגלל שאנחנו מרימים יד על ילד, הוא נהיה יותר ממושמע. יכול להיות שיש תוצאה מהירה, אבל הדרך הקצרה היא הכי ארוכה. הדרך הארוכה היא הכי קצרה. יכול להיות שהרווחתי איזה רווח משתי מאוד מאוד חיובי בדווח הקצר בשולחן שבת, כשהרמתי את היד על הילד שלי, נתתי לו איזה פליק כזה, אמרתי לו, לך לחדר מיד, אתה לא ראוי לשולחן שבת, תתבונן טוב על ההתנהגות שלך, בצעקות. אבל יכול להיות שהרווחתי, כי פתאום שולחן שבת משהו יותר טוב. אבל לדווח ארוך, פספסתי. כי לא הצלחתי בעצם. לא הצלחתי להכיל אותו. לא הצלחתי שהפוך, שאני באמת מנהיג. מה נתתי לילד הזה להוביל את השולחן? מה פתאום? למה שהוא מפריע? תוביל איזה מהלך בשולחן, שאתה לא צריך עכשיו להניש את הילד. אין אנשה היום כמעט, אין אנשה. יש משהו מאוד חמור, חד פעמי, אני יודע. אבל ככה זה לא עובד. לא בגלל שילד קיבל עונש, אז פעם הבאה הוא... אתה רואה את זה בתלמודי תורה היום. לפעמים ילדים, זה, תכתוב 100 פעמים, הרב צודק והוא המלך, סתם. אז יופי, אז בגלל זה, אז הוא נהיה יותר מחונך? לא. הוא יותר מחונך כי הוא מעריץ את הרב שלו, כי הוא ראה אור בעיניים של הרב שלו, כי הוא ראה שהתורה מגדלת אותו, הוא ראה שיש פה, יש פה, יש פה עמוד. אז זה מה שבאמת מגדל. זה מגדל, זה עושה אדם גדול. וזה חינוך, כי ברגע ששואבים, יש שתי גבורות בחינוך. יש גבורות נמוכות וגבורות פנימיות. ברגע שמגביעים את הילד, עוד פעם, זה תמיד מתחיל מהעבודה של ההורה על עצמו, שההורה מעריך את עצמו, והיא לא מאמינה בעצמה האישה הזאת, והיא צריכה להאמין בעצמה, ולא אוהב את עצמה, ולתקן את מה שהיא לא קיבלה מהבית שלה. ברגע שאתה, יש לך עין טובה לעצמך, ועל הבן זוג שלך, ועל הילד שלך, נקרא גבורות פנימיות. זה מרים, זה שואב אותו, למקום פנימי כזה שהוא לא יעשה שטויות. ילד כזה לא יגנוב. כי, מה זאת אומרת? איך לגנוב? לא מתאים לנו. זה לא מתאים. ואם זה הולך לפי השוטר והגנב, אז אפשר שהילד יישאר בתוך ההנהגה הנמוכה הזאת, וזה לא, לא מתאים עוד פעם לנשמות החדשות האלה. הן נשמות עוצמתיות. הרב לוריה קרא לזה נשמות חדשות, מתוקנות, סך הכל. לא צריכות להתגלגל יותר. אתה מבין על מה מדובר? כלומר, בנשמות מתוקנות. חוסר שבטו במובן של, 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 של עמידה, שיש אבא. אבל עבד מלך מלך. המלך, יש לו הנהגה. זה לא שהוא, אין, אין הנהגה. לא, הוא המנהיג. אבל ההנהגה היא לא על ידי זה שהוא מרים את ה... את החגורה באוויר ו... וזורו. אין, זה לא, זה לא עובד ככה. היום זה לא עובד ככה. זה לא עובד, פשוט לא עובד. ואם זה עובד, זה קטסטרופה. זאת אומרת, אם זה עובד, זה, זה, זה ייצור, עלול ליצור מצב שהילד הזה הוא בלי רצון. הוא מפחד מאוד רק מאבא שלו, זה מה שהוא זוכר. ויבוא גיל שהוא יהיה כבר מתבגר, או ימרוד, וישבור את כל הכלים, או הוא יישאר כזה... כזה מתחת אבא שלו. לא עשינו הרבה. לא פעלנו גדולות בעבורו. בסדר? שנזכה. שתהיו אבות, אז שתזכו.